נתחיל סדרת שיעורים בנושא בשר וחלב. בשר וחלב זהו נושא ארוך שישנם בו הרבה פרטים. כי הלכות בשר וחלב הן מרובות ומורכבות מאוד ומאוד מעשיות. אלו מההלכות הכי מעשיות שיש לנו. אין אפשרות לפרט במסגרת שיעור את כל המקרים העלולים להופיע במטבח. עלולים לקרות מיליוני מקרים. לכן, כאשר מתעוררת שאלה, אנחנו צריכים להפנות אותה למורה הוראה שהוא בקי באותם הלכות, ויחד עם שיקול הדת שלו הוא יכול לדמות מקרה למקרה דומה ולהכריע להלכה. לכן אנחנו לא באים כאן לפסוק הלכות ולא לומר סוף פסוק, אלא להפך, אנחנו באים כאן להראות את הצעדים הראשונים, ללמד איך צריכים להיזהר במטבח כדי שלא תקרנה אצלנו שאלות. דיינו בבחינת רפואה מונעת, למנוע שאלות. ואם קרתה שאלה, נדע שהתעוררה שאלה. אדם שלא יודע את ההלכות, הוא לא יודע בכלל שקרתה כאן שאלה. לכן אנחנו נלמד כדי שנדע ממה להיזהר, שלא תקרנה שאלות, ואם קרתה שאלה, נדע שקרתה שאלה, ושצריכים להציג את השאלה בפני מורה הוראה. כאשר אנחנו באים להציג את השאלה בפני מורה הוראה, עלינו להציג אותה באופן נכון. שוב, אדם שלא ידע את ההלכה, לא ידע להציג את השאלה. ואין לחכם, אלא מה שאוזניו שומעות. באופן שנציג לו את השאלה, כך נזכה לקבל תשובה נכונה. אדם שלא ידע את ההלכות עלול לא להבין את תשובתו של הרב ולא לנהוג נכון. לעומת זאת, אדם שיודע היטב את ההלכות יבין את התשובה וידע איך לנהוג, האם צריך להכשיר את הכלי, האם המאכל נסר וכן הלאה. אנחנו נשתדל להמחיש את השיעורים עם דוגמאות מעשיות, עם תמונות להמחיש וכן איורים. אבל אין מטרתנו פה להיות פוסקי הלכות, אלא להראות באיזה אופן נוכל לנהוג במטבח בצורה נכונה כדי למנוע שאלות, ואם קרתה שאלה נדע שקרתה שאלה, נדע שצריך להציג את השאלה בפני מורה הוראה, ונזכה להבין את התשובה ולדעת איך לנהוג באופן נכון. מבחינת ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. נתחיל עם מבוא קצר. א', חומרת האיסור. איסור בשר בחלב הוא איסור מן התורה. כתוב בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. התורה חוזרת על האיסור הזה שלוש פעמים. פעם ראשונה בחומש שמות, פרק חב ג' פסוק י"ט, פעם שנייה בחומש שמות, פרק למד ד' פסוק חף ו', ופעם שלישית בחומש דברים, פרק י' ד' פסוק חף א'. האיסור של התורה הוא לבשל בשר יחד עם חלב. היות ואיסור זה הוא מיוחד במינו. למה? כל איסורים אחרים הם אסורים מעיקרם. לדוגמה, נבלות וטרפות אסורות באופן מוחלט בתחילת בריאתם. איסור אכילת תולעים אסורים דרך כל דרכם. לעומת זאת, בשר וחלב, כל אחד בפני עצמו הוא אתר גמור, ולכן הוא נמצא בכל מטבח יהודי. מתי זה נפח להיות איסור? כאשר הם התערבו ביחד. היות הם נמצאים שניהם במטבח, שניהם בשימוש תמידי, כל בני הבית מצויים במטבח, אוכלים, מבשלים, מכינים, יכולים בטעות לבוא לידי טעות ולערב ביניהם ולהגיע לידי איסור מן התורה. לכן חכמים עשו לנו גם הרבה גדרות מסביב כדי למנוע מאדם להגיע לידי איסור מן התורה של בשר וחלב. אנחנו לא מוצאים הופעה כזאת בתורה, רק בעוד מקרה איסור כליים. כליים של כרם, הכרם מותר בפני עצמו והחיטה מותרת בפני עצמה. כאשר אנחנו זורים את החיטה בכרם, אז נהיה איסור מן התורה. וכן כליים של בגדים, צמר בפני עצמו מותר, פשטן בפני עצמו מותר. האיסור שאנחנו מחברים את שניהם לבגד אחד. אבל בשר וחלב הם מצויים בכל מטבח, לעומת צמר ופשטן שלא מצוי בכל בית. אז לכן הזהירות, לכן הזהירות צריכה להיות כאן יותר גדולה. מה כלול באיסור בשר וחלב? היות התורה חוזרת שלוש פעמים על איסור בשר וחלב, לא תבשל גדי בחלב עמו, אנחנו לומדים מזה שישנם שלושה איסורים שונים. יש פה איסור בישול, אסור לבשל בשר יחד עם חלב. יש איסור הנאה, אסור ליהנות מבשר וחלב ביחד, ויש איסור אכילה, אסור לאכול בשר עם חלב. כעת נפרט. איסור בישול. אסור לבשל בשר יחד עם חלב, אפילו שלא למטרת אכילה. לדוגמה, טבח יהודי שעובד במסעדה של גויים, מבשל בשביל גויים. לדוגמה, כאן אנחנו רואים מסעדה שמבשלים שם בשר יחד עם חלב. טבח יהודי רוצה לבשל שם בשביל גוי, הוא עובר על איסור מן התורה, לא תבשל גדי בחלב עמו. כמו כן, אסור לבשל שומן של בשר יחד עם יוגורט, יוגורט חלב יחד עם שומן בשר, לדוגמה לייצר סבון מיוחד. יש כל מיני מודה של סבון, כאן אנחנו רואים סבון יוגורט, רוב סבוני הרחצה מכילים שומן מהחי. זה עובר תהליך בישול, אני מבשל שומן בשרי יחד עם יוגורט, יש פה איסור מן התורה. פה אנחנו רואים דוגמה שהבעיה לא קיימת, פה כתוב סבון יוגורט, אבל זה על סבון, זה סינתטי, יש לו פה הכשר, והם השתמשו פה בשומן סינתטי. אז אין פה בעיה, אבל בעולם קיימים סבונים שהם מכילים שומן של בעלי חיים יחד עם חלב, כפי שנראה בהמשך. אסור לחמם בטוסטר סנדוויץ' של עוזרת גויה עד שנברר מה מכיל הסנדוויץ'. עוזרת גויה באה לעבוד בבית, נותנת לי סנדוויץ', רוצה לחמם אותו, אולי שמה גם בשר גם חלב, אסור לחמם עד שנדע מה מכיל הסנדוויץ'. שריפת חמץ, לשים לב, אחד מביא שאריות של חמץ בשריות, קציצות בשר שעשו אותם עם פירורי לחם, שניצל מטוגן עם פירורי לחם, והשכן מביא איזה שארית פיצה, שורפים יחד במדורה. יכול להיות פה שאלה של איסור בישול בשר עם חלב. שאלה זו יכולה גם להתעורר בשריפת פח אשפה, יש כל מיני שיריות, עלול להיות פה מצב של שריפת בשר עם חלב. יש מקומות בחוץ הארץ שההשפעה הביתית, כל אחד בקומה יש לו פתח, זורק דרך מעבר, זה נופל למתקן מיוחד, שם מדליקים כפתור וההשפעה נשרפת. יש גם בשר גם חלב, שלהם ליהודים מותר ללחות שם על הכפתור להפעלת המערכת. נראה כמה פרטי דינים בנושא. בישול כולל כל אמצעי הבישול המקובלים. דיינו בין, אם אני מבשל באמצעות גז, מבשל מרק, בשרי עם חלב, באמצעות חשמל, מנגל חשמלי, גחלים, סימדורה, שמי שם בשר, מישהו שם שם חלב, מיקרוגל, כל האמצעים המקובלים לבשל, אסור לבשל בהם. כמה נחשב בישול? שליש בישול כבר נחשב בישול. לכן מאכל שלדוגמה לוקח חצי שעה לבשל, אחרי 10 דקות זה כבר נחשב מבושל. אסור ליהודי להדליק אש תחת ציר של גוי, שמה יש שמה בשר בחלב. אפילו סיר שרק בלוע בו טעם חלב ומבשלים בו בשר, יש פה איסור גם להדליק את האש וגם להגביה את האש. כמו כן אסור לתת לגוי בשר וחלב ולומר לו תבשל, אפילו אם אומרים לו לבשל בעצמו. לדוגמה, עוזרת שיש לה פינת בישול משלה, מקפידים שלא תבשל יחד עם כולם. יש לה סיר שעכשיו בלוע עם טעם חלב, אני נותן לה חתיכת בשר, הנה תבשלי לעצמך, אסור לומר. איסור שני זהו איסור הנאה. אסור ליהנות מבשר וחלב שנתבשלו ביחד. לכן לדוגמה, למרוח על הגוף, יש תחליף רחצה, שכפי שאמרנו היום, יכולים להיות עם חלב, מוצר בלי הכשר, יש כל מיני מודות, פעם שמים אבוקדו, פעם שמן זית, פעם חלב, יוגורט, ויש גם שומן מהחי בתוך התחליף רחצה, או בתוך סבון, אנחנו רואים פה סבון עם חלב, יכול להיות שיש פה שומן בשרי, יתבשל יחד עם חלב, עכשיו אני מתרחץ, אני נהנה מזה. יש צדדים להקל, כי נראה שאם זה של בימת מאה אין איסור, שאלה אם זה שומן של בעל חי טהור או טמא, שאלה מעבר תהליך בישול, אבל לכתחילה כדאי להימנע מלקנות סבונים מהסוג הזה. תבשיל של בשר וחלב שנתערבבו ביחד ועכשיו התבשיל נעשה, אני רוצה לתת אותו לעוזרת הגויה לאכול, יש פה בעיה, תכיר לי טובה, בגלל זה היא תנקי יותר טוב את הרצפה. ניתן את זה לכלב, אסור להאכיל בהמה עם בשר וחלב. אם זאת בהמה שלי אני נהנה, אני חוסך פה סעודה. גם אם זה בהמת הפקר, לתת לפני חתול מרק עוף שיתרבב עם חלב, יש לבן אדם הנאה לתת לבעלי חיים לאכול. אז אפילו אם החתול לא שייך לי, אסור לי לתת לו לאכול. לכן יש שאלה אם מותר לזרוק לפח השפע, אם ברור שחתולים יאכלו שם. בהלכה יש דיון האם מותר לזרוק מאכל שנאסר, מחמד בשר בחלב, לנער שיש שם דגים והדגים יאכלו את זה. לכן כתוב בהלכה לזרוק מאכל כזה לבית הכיסא, שלא נבוא לידי ענה. אגב, מזון לכלבים וחתולים הרבה פעמים הם מורכבים גם מבשר גם מחלב. המפעלים מייצרים את זה משאריות של כל מיני מפעלים יכול להיות שם שיריות של מפעל שעושה בשר, ומפעל שעושה מאכלי חלב, וזה עובר פה תהליך בישול. עכשיו אני נותן לכלב לאכול בשר שנתבשל יחד עם חלב, שיש פה איסור הנאה. בהלכה הזאת יש דבר מעניין, מגדלים היום מה שנקרא עגלי חלב. עגלים שמאכלים אותם רק עם חלב, הבשר שלהם נשאר רך, מאוד בהיר, נמכר ביוקר לבתי מלון, בשר מאוד רך. לעגלים האלו לא נותנים לשתות את החלב של הפרה. את זה שולחים למחלבה, נותנים להם היום תערובת. יש מאכלים שמכילים גם אבקת חלב וגם שומן מהחי. מזה מכינים להם בקבוק שתייה ונותנים להם לשתות. עכשיו זה עובר תהליך בישול, ויש פה איסור הנאה לתת לעגל לשתות את המאכל הזה. יש היום ייצור מיוחד עבור משקים דתיים, כי כולם נותנים לעגלים לשתות חלב, גם בימים הראשונים, שעוד לא רגילים לאכול, צריכים לתת להם חלב, אז יש ייצור מיוחד של חלב כזה, שהוא מעורב עם שומן סינתטי, או שומן צמחי, ולא מבעלי חיים. אדם קנה בטעות, שלחו ילד לקנות בסופרמרקט, זה יכול להיות מעשי בחוץ ארץ, שולחים אותו לקנות מאכל מסוים, הוא טעה וקנה מאכל שיש בו בשר וחלב. עכשיו, השאלה אם מותר להחזיר את זה לחנות, כי זה גם כן נחשב ענה שאני מקבל את הכסף בחזרה. כמה פרטי דינים. האיסור של הנאה מבשר שנתבשל יחד עם חלב, הוא אפילו אם הם מתבשלו בשוגג. האיסור הוא גם בשר של נבלות וטרפות. לכן נתנו קודם דוגמה שקנו בסופרמרקט, מאכל לא כשר, עשו מבשר של נבלות וטרפות, גם כן אסור. ואפילו אם המאכל התבשל על ידי גוי, לא היה פה יהודי שעבר על איסור בישול, גם כן אסור. איסור שלישי, זהו איסור אכילה. מהתורה אסור לאכול בשר שנתבשל יחד עם חלב. לדוגמה, יש לנו כאן סנדוויץ', המבורגר עם גבינה, צולים אותם על האש, מתבשלים ביחד, אסור לאכול מן התורה. מדרבנן, אסור גם כן אם זה לא יתבשל ביחד. אז לדוגמה, אם יש לי פה המבורגר שלא חיממו אותם ביחד, שמו פה בשר ועל זה פרוסת גבינה, לא חיממו אותם ביחד, לא נתבשלו ביחד, אסור לאכול מדרבנן. איזה סוג בשר עם איזה סוג חלב אסורי? כתוב בתורה שלוש פעמים גדי, לא תבשל גדי בחלב אמו. אנחנו לומדים מזה שהתורה באה למעט גדי ולא בשר של חיה, גדי ולא בשר של עוף, גדי ולא בשר של בהמה טמאה. לכן האיסור מן התורה הוא רק בשר של בהמה טהורה שיתבשל יחד עם חלב של בהמה טהורה, כולל גבינה או חמה. לדוגמה, בשר טלה שיתבשל יחד עם גבינת עיזים. חכמים אסרו גם אכילת בשר של חיה ושל עוף עם חלב, שמייטו ויבואו לאכול של בשר של בהמה. לרוב הפוסקים האיסור הוא רק איסור אכילה, אבל אין איסור בישול וענה בבשר עוף, בשר חיה ובשר של בהמה טמאה. לכן לדוגמה, יהיה מותר לבשל עבור גוי בשר של חזיר עם חלב. נשפה חלב לתוך מרק עוף, קודם נתנו את הדוגמה הזאת לגבי חתול, דוגמה לא מדויקת, האיסור הוא יהיה בשר של בהמה, לכן אם זה בשר עוף שנשפך לתוכו חלב, יהיה מותר לתת לחתול לאכול. אופן האיסור. מן התורה אסור בכל אופני הכנת המאכל, בין בישול, דיינו מרק בשר עם חמה, אפייה, בורקס גבינה עם בשר, טיגון, שניצל בשר שאושרה קודם בחלב, צליה, בשר שצולים אותו על האש יחד עם גבינה מלוכה, ואישון, בשר מאושן יחד עם חלב. מדרבנן עשו גם כן כבישה ומליחה. נסכם את הפרק הזה עם דוגמה מעשית. תאר לעצמנו אישה, גברת מרים, גרה בחוץ לארץ, בבניין יחד עם גויים, יש לה שכנה גויה, והנה השכנה חולה, היא באה לבקר אותה ביקור נמוסים. השכנה הייתה מרותקת למיטה, בסיום הביקור שואלת אותה אם אפשר לעזור לה במשהו, היא אומרת שהיא כבר כל היום לא אכלה, היום היא מרגישה קצת יותר טוב, יש לה כבר תיאבון, היא רוצה לאכול משהו. שואלת אותה מה אפשר לבשל בשבילך, מה אפשר להכין איזה אוכל, היא אומרת הנה יש לי חשק לאכול איזה סטייק, אם את יכולה לתגן לי את זה בבקשה. איפה יש מחוות? היא אומרת איפה מחוות, איפה הבשר, הנה במקרר, איפה יש שמן, אני רגילה לתגן את הסטייק עם חמה, במקרר יש חמה, תשימי כפית חמה במחוות, ואם תוכלי לתגן לי את זה, נשמח מאוד. גברת פרץ, היא ענתה לה שהיא בחפץ לב תכין לה, היא לקחה את המחוות, לקחה את החמה, לקחה את הבשר, תגנה לה את הבשר, הביאה לה לאכול, לאחר מכן חוזרת הביתה ומספרת לבעלה איזה מקרה מצחיק היה על היום, מה יש? היא תגנה פה בשר עם חמה. בעלה אומר לה, זה לא מצחיק, זה מאוד מציב, עברת כאן על איסור מן התורה. אבל אם גברת מרים ביררה היטב קודם והתברר שהבשר שהיה לה במקרר לגויה זה הבשר חזיר, אז היא תענה לבעלה, לא, זה הבשר של בהמה טמאה שאין איסור בישול ולא עברתי כאן על איסור, לשמחת משפחת פלס. עכשיו, לפני שאנחנו נמשיך עם ההלכות, נראה כמה כללי יסוד. בתור פתיחה לשירים שלנו, נראה כמה כללי יסוד אשר ילוו אותנו לאורך הדרך. אלו כללים מאוד מעשים במטבח, וחשוב שנדע אותם, לאחר מכן נלמד אותם באופן יותר יסודי, עם כל הפרטים, רק כרגע באופן כללי, שנדע ממה להיזהר. א', טעם כעיקר. איסור בשר בחלב, הוא לא רק אם יש ממשות בשר או חלב, בלשון הלכה בעין, אני לא צריך סיר שהוא מלוכלך עם בשר בחלב, אלא גם טעם של בשר או טעם של חלב נחשבים בשר ונחשבים חלב. לכן, אם בישלתי בשר באופן כזה שהוא מקבל טעם חלב, אפילו אין פה ממש חתיכת חלב, זה אסור מן התורה. לדוגמה, אנחנו רואים פה ביור, אם אני מבשל בשר בכלי חלבי, הכלי החלבי בלוע עם טעם חלב. שאני מבשל, החום מפליט טעם ומבליע טעם. כאשר אני מבשל בשר בסיר חלבי, יש פה שתי פעולות. טעם של הבשר חודר לכלי, וטעם של החלב שבלוע בתפנות של הכלי יוצא מהתפנות של הכלי ונבלע בבשר. ואז גם הבשר נאסר בחילה וגם הסיר נאסר. כסיר כעת בלוע עם טעם בשר וטעם חלב, וגם הבשר נבלע עם טעם חלב. וכן להפך, יש לי פה סיר בשרי והוא בלוע עם טעם בשר, בישלתי בו בשר. נראה אחר כך שיש חילוק, אם בישלתי תוך 24 שעות או יותר מ-24 שעות, אבל בישלתי פה בשר, טעם של בשר נבלע בתפנות של הכלי. אם עכשיו אני מבשל פה מאכל חלבי, פרודות של החלב חודרות לתפנות של הכלי, והכלי נאסר, פרודות של בשר שבלות בתפנות של הכלי, חודרות למאכל החלבי, והוא נאסר. כלי שנטרף, הוא עכשיו בלוע, עם טעם אסור, אז אסור להשתמש בכלי. מותר באופן הרעי, רק למאכלים קרים, לדוגמה לשים בו פירות, אבל אם נשתמש בו באופן קבוע, וזה בתנאי שהכלי נקי, ומשתמשים בו רק קר. לכן לדוגמה, משפחת ג'ייסון, גרו שנה, שנתיים בארץ, עכשיו חוזרים לאמריקה. מוכרים בזול את החפצים שלהם, רוצים לקנות מהם, רוצים לקנות מהם כלים, כלי מטבח, סכום, משומש, איכות טובה, צריכים לברר איך הם השתמשו בכלים האלו, כי הכלים בלועים עם טעם בשר או חלב. כמובן, מאדם ששמר קשות ולא מאדם שלא שמר קשות, כי הוא בלוע גם בשר, גם חלב, גם מאכלים טרפים. עוד כלל, כלל שני, כלי בן יומו. איזה טעם אוסר? רק טעם טרי. טעם טרי הוא עדיין חזק, ויש בו כוח לצאת מדפנות של הכלי ולחדור למאכל. מהו טעם טרי? תוך 24 שעות הטעם עדיין נחשב טרי, ויש בו כוח לאסור, בלשון הלכה שהוא בן יומו. לכן אם בישלתי בכלי הזה בשר ותוך 24 שעות אנחנו מבשלים כאן חלב, הטעם של הבשר הוא טרי, הוא בן יומו, יוצא מהדפנות של הכלי וחודר לחלב ואוסר את החלב. טעם של החלב נבלע בדפנות של הכלי, הכלי בלוע עם טעם בשר. עכשיו יש פה גם טעם בשר, גם טעם חלב, וגם הכלי נאסר. וכן להפך, אני מבשל בשר בכלי חלבי בין יומו, תוך 24 שעות מבישול החלב, בבוקר בישלנו דייסה חלבית, שטפנו את הכלי, כלי בלוע עם טעם חלב, מישהו בא בצהריים בטעות לוקח סיר חלבי ומבשל בו חלב בשרי, ומבשל בו מרק בשרי. עכשיו הכלי בלוע עם טעם חלב בין יומו, בישלנו בבוקר חלב, חודר לבשר ואוסר את הבשר. הכלי בלוע עם טעם חלב, טעם של בשר חודר לכלי וגם הכלי נאסר. אם הטעם התיישן, בלשון הלכה אינו בין יומו, מתי הוא לא בין יומו? אם עברו 24 שעות מהבישול האחרון, הטעם הזה נחלש. בלשון הלכה הוא נהיה טעם פגום, טעם מקולקל. הוא טעם, אבל אין בו כוח לאסור. לכן לדוגמה, אם אני מבשל כאן חלב בכלי בשרי שאינו בן יומו, הכלי נקי, אין בו ממשות בשר, אבל לפני שבוע בישלתי בו בשר, ניקינו את הכלי, הוא בלוע עם טעם בשר, אבל עברו יותר מ-24 שעות, הכלי אינו בן יומו, הטעם נחלש, ואין בו כוח לאסור את החלב. אז אם אני מבשל חלב בכלי בשרי שאינו בן יומו, הכלי נאסר, כי הכלי בלוע עם טעם בשר, אמנם חלש, אבל זה טעם בשר. אבל הטעם החלב נבלע בסיר והסיר נאסר. אבל הטעם הבשר שבלוע בכלי הוא כבר נחלש, אין בו כוח לאסור את החלב, ולכן החלב מותר. לדוגמה, משפחת כהן הורידה בערב פסח את כלי הפסח מהאינטרסול, ולפתע התינוק מתחיל לצרוח, צריכים להכין לו חלב. אין כבר כלי חמץ בבית, תינוק צורח חזק, אישה מתרגשת, רצה להכין לו דייסה חלבית, בטעות לוקחת סיר של פסח בשרי. לא סימנו את הכלים, מגיעים לידי טעות. הרתיחה בסיר הזה חלב, עכשיו הכלי נאסר, כי הוא בלוע עם טעם בשר, נבלע עם טעם חלב. אבל טעם הבשר שבלוע בכלי הוא כבר טעם מלפני שנה, מפסח שבר. הטעם הזה נחלש, ואין בו כוח לאסור את החלב. כן, עכשיו אפשר להעביר את החלב לכלי אחר ולהשתמש בו, אבל הסיר נאסר. כל הדיון שלנו רק על טעם. אם יש פה ממשות, חתיכת בשר לא מועיל, בשר שהתיישן הוא אסור, זה בשר, גם אם הוא מאוד ישן. סיר שאינו בן יומו, אנחנו אומרים שהטעם שבלוע בכלי הוא כבר נחלש, אבל אסור לבשל בכלי כזה מדרבנן, שמא יטעו ויבואו לבשל גם בכלי בן יומו. לכן חכמים אסור לבשל בשר בכלי חלבי שאינו בן יומו. בליית טעם. טעם יוצא מהכלי ונבלע במאכל, וכן להפך, טעם יוצא מהמאכל ונבלע בכלי, על ידי אמצעי שהוא מוליך את הטעם לתוך המאכל או לתוך הכלי. מהו אותו מוליך? אלו נוזלים. נוזלים הם מבליעים את הטעם ופולטים טעם, אבל הם צריכים לגורם שיכול להפעיל את המוליך כדי שהוא יגרום לספיגת הטעם. ישנם ארבע גורמים שמפעילים את הנוזלים. יש לנו חום, יש לנו עדים, יש לנו חריפות, ויש לנו כבישה. אבל אם אין לנו לא חום, לא עדים, לא חריפות ולא כבישה, לא נעשה. לדוגמה, חפיסת שוקולד חלבי, קר, יבש, שבא במגע עם איזה שניצל יבש, נגעו אחד בשני, שוטפים, שמה נדבק איזה פירור אחד בשני, אבל זה לא עושר, כי לא נבלע פה טעם, כי לא היה לנו פה אמצעי שיבליע את הטעם בפני. אז כתחילה, כמובן נזהרים מזה, אבל קרה מקרה, לא נעשה. נפרט כעת את הגורמים השונים. חום, מהו חום שמפעיל את הנוזלים להבליע את הטעם? חום הוא חום של יד סולדת. מה הגדרה של חום של יד סולדת? לדעת החזון איש, מ-40 מעלות אנחנו כבר חוששים שזה חום של יד סולדת. לדעת הרב משה פיינשטיין, מ-43 מעלות כבר נחשב חום של יד סולדת. לדעת הרב שלמה זיין אוירבך ברוך זצ"ל, מ-45 מעלות כבר מחשיבים את זה לחום של יד סולדת. זה לא חום גבוה. כך לדוגמה, אדם חולה מגיע 40 חום, אנחנו נוגעים בו, היד לא נכוות, זה חום שמצוי הרבה במטבח. ניקח דוגמה, אמבטיה לתינוק בדרך כלל בסביבות 36 מעלות, שטיפת כלים, רוב אנשים שוטפות כלים במים שהחום שלהם הוא בין 42 ל-45 מעלות. אמבטיה של מבוגרים נע בין 38 מעלות לאמבטיה פושרת ל-41 מעלות לאמבטיה מאוד חמה. ניקח דוגמה למעשה. חיה שפכה את עודף המים מהתבשיל הבשרי ישירות מהסיר שהורד מהאש לתוך הכיור הבשרי. היא מבשלת עכשיו מרק בשרי, יש לדוגמה עודף שומן, לוקחת את הסיר ושופכת לתוך הכיור, והנה בכיור הייתה כפית שהילד הקטן זרק כפית חלבית לתוך הכיור. עכשיו מי הבישול החמים נשפכו ישירות על הכפית. המים פה בחום יותר מיד סולדת, ויש לנו פה שאלה על כשרות הכפית. עדים חמים גם כן מבליעים טעם ופולטים טעם. עדים של חלב דינם כמו חלב, אפילו שנראה שקוף זה כמו חלב. עדים העולים מבשר דינם כמו בשר. לכן לדוגמה, אנחנו כעת מבשלים איזה תבשיל ובאים לראות מה שלום התבשיל, אנחנו מגביעים את המכסה ומתבוננים על התבשיל, ובינתיים מטפטף פה עדים מהמכסה לתוך כלי חלבי שנמצא לידו, לתוך צלחת חלבית וכן הלאה. ניקח עוד דוגמה. יש לנו פה תמונה, אנחנו רואים פה קיריים מבשלים תבשיל, תולים מעל הקיריים את מערכת הששת, מצקות, כפות, מסננות וכדומה, אם משתמשים באותם הקיריים גם עבור בשר גם עבור חלב. פעם עולים עדים חמים של בשר ונבלעים במצקת, פעם עולים עדים חלבים ועולים למצקת והיא טריפה, בלוע גם טעם בשר גם טעם חלב. גם אם העדים לא מספיק חמים, עדים קרים, מצטבר כאן שומן, ואחר כאן משתמש בכלי הזה שיש בו שומן בשרי עבור חלבי וכן הלאה. בשבת קמים בבוקר, החמין מבעבע, מרגישים כבר ריח קצת שרוף, רוצים להוסיף מים, אני לוקח עכשיו את סיר החמין ושם אותו תחת הברז של הדוד שבת, פותח את המכסה, ועכשיו עולים עדים מהתבשיל לברז. יש בזה פרטים שונים כפי שבעזרת השם נלמד בהמשך, אבל צריך פה להיזהר, כי עכשיו העדים עולים לדוד שהוא פרווה. עובד במשרד, אתה עובד במשרד, יש שם מי חם מים שכל אחד לוקח לעצמו מים. הוא רוצה עכשיו לשתות קוץ קפה עם חלב, לפניו אדם שלא מקפיד על קשרות לקח איזה הפקת מרק בשרית, שם בתוך זה מים חמים, עדים עלו למכשיר שלהם, מותר להשתמש בזה לחלב, בין שהבשר קשר בין שהבשר לא קשר. כפי שאמרנו, עדים קרים מעיקר הדין לא אוסרים, אבל צריכים לנגב, כי אם הוא מלוכלך עם עדים בשרים, שווה בעיה לגבי השימוש של אותה מצקת או אותו כלי שנדבק בו שומן מעידים קרים. אותו דבר, אני לא מעביר מחבת חלבי שיש בו תפשיל חלבי, אני לא מעביר אותו מעל סיר שמתבשל בו מאכל בשרי ועולים עדים בשרים למחבת החלבי. ניתן דוגמה למעשה. הנה, רבי יעקב חוזר הביתה מיום הלימודים שלו, נכנס למטבח, שואל מה מתבשל כאן. אשתו ענה לו, הנה בסיר אחד אני מכינה מרק עוף לכבוד שבת, בסיר השני יש פה יטריות עם גבינה לארוחת ערב. היא יוצאת מהמטבח לטפל בילדים, ובינתיים מסתקרן ופותח את המכסים לראות מה מתבשל כאן. נהנה מהניחוח של התבשילים, סוגר את המכסים, אבל עם טעות קטנה. הוא לקח קודם את המכסה הבשרי, הניח אותו בצד, הריח את התבשיל, פתח את הסיר החלבי, הניח את המכסה בצד, ונהנה מהריח והמראה של התבשיל. עכשיו הוא מחזיר את המכסים, אבל הוא מחליף ביניהם. הוא שם על הסיר החלבי, הוא שם את המכסה הבשרי, ועל הסיר הבשרי הוא שם את המכסה החלבי. עכשיו עולים עדים בשריים מהתבשיל הבשרי ופוגעים במכסה החלבי, מחמם את הסיר החלבי, ועדים חלבים יורדים לתבשיל הבשרי. וכן להפך, בסיר החלבי עולים עדים חלבים למכסה הבשרי, ומהמכסה הבשרי יורדים עדים למאכל החלבי. אז יש לנו עכשיו שאלה גם על הסיר, גם על המכסה, גם על התבשיל, בין הבשרי בין החלבי. עוד כלל חשוב שיש לנו, חם מקצתו חם כולו. כאשר כלי חם בולע טעם, הטעם חודר בלשון חז"ל מפעפע לכל הכלי כולו. דיינו, אני לא אומר שאם לדוגמה כאן אנחנו רואים מחבת בשרי, אני מתגן פה בשר ליד סיר חלבי. עכשיו הטיס קצת שמן ופגע בסיר החלבי, אני לא אומר שרק המקום הזה נאסר. אנחנו רואים שהטעם עובר לכל הכלי כולו. חם מקצתו, חם כולו. והטעם עובר לכל הכלי כולו, בין מצידו הפנימי ובין מצידו החיצוני. לדוגמה, טוסטר. אני לא אומר, אני אשתמש במשולש הזה לבשרי, במשולש הזה לחלבי. זהו כלי אחד, הטעם עובר לכל הכלי כולו. לדוגמה, אני לא אקח כלי ואני אגיד מהצד הזה נשתמש בו עבור חלבי ומהצד הזה נשתמש בו עבור בשרי. הטעם עובר לכל הכלי כולו והוא נעשה. ניקח דוגמה למעשה. תלמיד יוסף גר בפנימיה, וכרגיל פנימיה אף פעם לא מוצאים את הכפיות, תמיד נעלמות. כאשר הוא מכין לעצמו כוס קפה, אם הוא עושה קפה עם חלב, אז הוא נוהג לערבב, כשהוא שם סוכר, נוהג לערבב את הקפה החם עם הידית הימנית של המשקפיים שלו, שם בפנים ומערבב. כאשר הוא מכין לעצמו מרק עוף, לוקח אבקת מרק, שם בכוס, אז מוסיף מים חמים, מערבב עם הידית השמאלית. יש לנו פה שאלה, חם מקצתו, חם כולו, יש דיון בהלכה, אחר כך נדון אם בורג מחבר או לא, אבל יש לנו פה שאלה של חם מקצתו, חם כולו. חבר חדר שלו ראה מה שהוא עושה, והעיר לו שזה לא בסדר, יש פה שאלה של חם מקצתו, חם כולו. אבל תוך כדי שיחה מתברר שאותו חבר אומר, באמת שאני לא מוצא כפית, מה אני עושה? יש לי עולר שוויצרי, עם צד אחד אני מרבב את הקפה עם חלב, מצד השני אני מרבב כשיש לי מאכל בשרי. גם כאן יש לנו פה שאלה של חם מקצתו, חם כולו. גם על זה נדון בהמשך, האם החיבור פה מוצא אותו לכלי אחד או לא. אבל אנחנו צריכים להיזהר מהדברים אלו שמתעוררות כאן שאלות. אם כן, אנחנו ראינו מבוא קצר, בהם ראינו מה הוא האיסור, מה כלול באיסור של בשר בחלב, וראינו כמה כללי יסוד שישמשו אותנו בהמשך.